שלום לכם. בפרק הזה אני ואתר האופק מדברים על הרוח בערבי הנחל מאת הסופר קנת גרם. היו כמה וכמה תובנות יפות שאתר החלקה איתי בפרק. הראשונה היא שמדובר בעצם בגרסה מוקדמת של סיינפלד, של הסדרה סיינפלד, גרסה בלי אליין. כי למרות המתיקות והאהבה שמשתקפות בכל עמוד ועמוד של הרומן שאנחנו מדברים בו, עדיין מדובר בספר מאוד מאוד גברי. ואולי יש כאן בעצם, אנחנו לא דיברנו על זה, אבל אני חושב על זה עכשיו, מודל של גבריות שקצת נעלם מהעולם, ואולי ראוי שיחזור. בכלל, מודל של איך לחיות, שנשטף עם הקפיטליזם המודרני, שבו מכל ספר ומכל הרצאה אנחנו מקבלים את המסר של הפרודוקטיביות, להשיג יותר, לעשות עוד. הדמויות ברומן של גרם לא עושות הרבה. למעשה אין שיקוף מושלם של הג'נטלמן הבריטי של התקופה, שבעיקר נח ובילה עם חברים. קצת ג'יין אוסטין בלי הרומנטיקה, בלי הרומנטיקה הזוגית הכוונה, וכמעט כמעט בלי נשים, למרות שיש קצת. אוקיי, אז עכשיו לקצת הודעות. אני פתחתי לאחרונה משתמש בטוויטר, שאנחנו אמורים לקרוא לו אקס, אבל בתכלס כולם קוראים לו טוויטר, אז טוויטר בסדר. למשתמש הזה קוראים The Library of Babel, ולשם אני בעצם מעלה מדי יום שרשור חדש על נושא היסטורי או אומנותי, ספרותי, שונה. בינתיים, למשל, כתבתי על חד הקרן שיוליוס קיסר מתאר במלחמות גליה, על השרירותיות שבתיארוך יוון העתיקה. תחשבו על זה, מעולם לא הייתה אומה קדומה כזאת, שחיה בשטח מוגדר ושאפילו דיברה בשפה אחת משותפת. ועדיין אנחנו מתעקשים לדבר על יוון העתיקה. ולא מעט בגלל שהיוונים העתיקים דיברו עליה בעצם, על הלאס. אני כתבתי גם על איך יבשת אמריקה קיבלה את שמה, על הסיפור מאחורי הציור ליל כוכבים של ון גוך, ועוד ועוד. אני אשים קישור בתיאור של הפרק שתוכלו למצוא אותי ולעקוב. ובנוסף, אני התחלתי גם ניוזלטר, שאותו אני מתכוון לשלוח פעם בשבוע. זה כבר באתר נפלא שנקרא סאבסטאק, ובינתיים לשם העליתי רק כתבה אחת, אני התחלתי את זה השבוע, היא ארוכה בהרבה משרשורי הטוויטר, כמו שאתם יכולים לשער לעצמכם, ובה אני כתבתי על מרד המלאכים הראשון באל, על המרד שמתואר בספר חנוך הראשון, ואני קצת משווה אותו לגן העדן האבוד של ג'ון מילטון, היצירה שעכשיו אנחנו קוראים במועדון הקריאה שאני מנחה. אז המייל הבא שלי יהיה דווקא על משהו אחר לחלוטין, על חולית, ספר המדע הבדיוני המצוין של פרנק הרברט, שעכשיו יצא סוף סוף החלק השני של העיבוד הקולנועי החדש שלו. אני ראיתי אותו עם חבר ממש השבוע, וזה גרם לי לחשוב על קפיצת הדרך. אחד מהכינויים של פול, הדמות הראשית, היא קפיצת הדרך בסרט וגם בספר, או כמו ש... הם אומרים את זה בספר, קביצת הדרך. אז קפיצת הדרך זו כמובן טכניקה יהודית עתיקה, שהם מתחילים לדבר עליה כבר בימי המשנה והתלמוד העליזים, וחכמי התלמוד טוענים שדמויות בתנך יכלו לעשות אותה. אז בכתבה אני אדבר על המשמעות שלה ביהדות, שזה בעצם דרך לקצר מרחקים ארוכים, אבל צריך לחשוב על קפיצה לא כעל ג'אמפינג, אלא כמו שקופצים יד, בעצם מקצרים את הדרך. אז אני אדבר על זה, וגם על המשמעות שלה ברומן של הרברט, בחולית, שהיא משמעות שונה לחלוטין. זה יותר גן השבילים המתפצלים של בורחס, היכולת לראות את השבילים של העתיד, את הנתיבים, או כל העתידים האפשריים, ולבחור כיוון מתוכם. ואפילו אני אתן מתכון שמצאתי בכתב יד מסוף ימי הביניים, לאיך בדיוק אפשר לקפל מסע של חודש בשעה אחת. וזה, כמו שכמעט תמיד כתוב בכתבי יד של לחשים וקמאות מהסוג הזה, זה בדוק ומנוסה. אז גם לניוזלטר אני אצרף קישור, וגם הוא כתוב באנגלית. אז אני אגיד במפורש שכל המהלכים האלה שמצטרפים לפודקאסט, להרצאות שאני מכין, לרומן שאני עורך ולרומן השני שכבר התחלתי על הטארוט, אני סיפרתי לכם על זה בפרק קודם. לכל אלה יש מטרה ברורה עבורי, והיא לחיות מהדבר שאני הכי אוהב לעשות, שזו היצירה שלי. אז אם אתם מתעניינות ומתעניינים במה שסיפרתי, אני בהחלט מזמין אתכם להצטרף. זה מסייע לי להגיע לקהלים חדשים ושונים. ועכשיו לפרק 32 בספריית בבל, שיחה עם אתר האופק על הרוח בערבי הנחל של הסופר האנגלי קנט גראם. בעודו צופה במאורה ראה משהו קטן ומבהיק מנצנץ מתוך לב ליבה. נעלם ומנצנץ שוב כמו כוכב זעיר. ואז, בעודו מתבונן, הדבר קרץ אליו, ובכך הודיע ברבים שהוא עין. ופרצוף קטן צמח אט אט מסביב לו, כמסגרת מסביב לתמונה. פרצוף חום וקטן עם שפם. שלומות חפרפר, אמר נברן המים. שלומות נברן, אמר חפרפר. תרצה אולי לקפוץ לביקור? שאל הנברן כעבור רגע. לדבר זה קל, אמר החפרפר בצורה די קטנונית, שכן הנהר והחיים לחופו ומנהגיו היו חדשים לו. אז במילים האלה, ובתרגומה של האורחת שלי, מתחילה להתרקם הידידות המקסימה בספרות העולם, הידידות בין חפרפר לנברן המים, כפי שהיא מתוארת בצורה כל כך חיה ויפה ברומן הקלאסי הרוח בערבי הנחל. את הרוח בערבי הנחל פרסם הסופר הבריטי קנט גראם בשנת 1908. וזאת הייתה אודיסאה קטנה בפני עצמה. כבר אז היו קוראים שהתקשו להתמודד עם הרומן הזה, עם העובדה שאין בו יותר מדי דרמה, לפחות לא בפרקים הראשונים, ושהאירועים בו, כמו הנהר שהוא התפאורה להרבה מהם, זורמים לאט ובנחת. העונות מתחלפות והגיבורים שלנו עדיין נמצאים בפיקניק שלהם, כולם חוץ כמובן ממרק הרפד. אז נכון, יש הרפתקאות ומגלים מקומות חדשים, אבל תמיד לוקחים את הזמן כדי להגיע אליהם וכדי לחזור מהם, ותמיד חוזרים הביתה. שישה תרגומים שונים העמידו מתרגמי ומתרגמות העברית לנו הקוראים. ואולי כדאי לסייג ולהגיד 5.5, כי את התרגום השני של הסופר וחוקר ספרות הילדים אוריאל אופק, איבדה ועדכנה ביתו אתרה אופק. התרגום של אופק האב ראה אור בשנת 1984, למרות שהוא התחיל לעבוד עליו שנים רבות קודם לכן, איזה 30 שנה בערך. התרגום המחודש של אתרה ראה אור בשנת 2018. אז שלום אתרה.
שלום אתרה.
אתרה.
או גיטרה.
אז אתרה אופק. כן. אז אני אציג אותך ואז נצלול לשאלה הראשונה. אז אתר האופק היא מתרגמת, עורכת ספרות ועיתונות, והיוצרת של הבלוג המקסים מקסים שנקרא המתלהבת. אז שאלה ראשונה ומתבקשת, בבלוג המתלהבת את ממליצה, זה בכלל קונספט כזה כמעט מהפכני, את ממליצה רק על דברים שאת אוהבת, כי אנחנו רגילים...
אוהבת מתלהבת.
מתלהבת, ממש משתפחת, כן.
משתפכת.
משתפכת, כן. הנה, אני מדבר עם עורכת לשון, אז...
משתבחת ומשתפכת.
כן, ואנחנו רגילים, אני רגיל, שמבקרים מבקרים, זאת אומרת, גם אם הם אוהבים, הם עדיין חשוב להם להגיד מה הם היו מתקנים, מה פחות, מה זה, מה הם מצאו שהם לא אהבו. אז אם את היית צריכה להמליץ על הרוח בערבי הנחל, למי שלא קרא או קראה, מה את היית אומרת?
אז רק רציתי להגיד
שזה
באמת, לאורך השנים כן ביקרתי ספרים, כולל ביקורות קטלניות לפעמים של אני היום מצטערת אליהם קצת, בעיקר כשכתבתי על ספרי מקור והסבתי אולי עוגמת נפש שלא הייתה נחוצה. אז בסופו של דבר כשהחלטתי לפתוח בלוג על המלצות על ספרים, של המלצות על ספרים, החלטתי גם כדי להוריד מעצמי מלא נודניקים, שרק תכתבי סקירה. אז אני אומרת מראש, או שאני נופלת ברצפה, שזה עורכת לשון לא אמורה להגיד את זה, אבל ככה אומרים, או שאני נופלת ברצפה מספר, או שאני לא כותבת. עם זאת, כן, מדי פעם אפשר למצוא במתלהבת המלצות שיש בהן הסתייגות, פה ושם. וזה קורה באמת כשהספר כל כך מצא חן בעיניי, שאמרתי, עם ההסתייגות, בכל זאת אני... אני רוצה לצעוק בראש חוצות, תשיגו לעצמכם את הספר. עכשיו, ברוח בערבי הנחל, כשסיפרת עליו, פתאום עלה בדעתי שזה סוג של סיינפלד, סיינפלד כתוב. למה? כי זה חבורה של בטלנים, כי אנחנו אף פעם לא רואים את החבורה של סיינפלד עובדת. הם בדרך כלל רובצים במקום שלהם, ומדי פעם מכל מיני זוטות עושים דרמות ענקיות שממלאות פרק או שניים. וגם פה העניין הוא שזו חבורה של גברים, להם לא הייתה איליין, אבל זאת אומרת אין כאן אף בת ממש, אבל זה גם חבורה של גברים כאילו, שבעלי חיים או אנשים, שכולם עם מין זכר. רובם שוכני גדת הנהר, ואין להם הרבה יצר הרפתקנות. יש פרק אחד נורא יפה שאולי אחר כך נדבר עליו, על הקטע הזה שבו, נדמה לי הנברן, מי זה זה שפרק 9, כן, נברן. קולט שבעלי חיים נודדים לדרום החם כשמתחיל להגיע החורף, הוא מתמלא במין תשוקה, כמיהה כזאת, ריח מרחקים וגם כן לצאת, אבל הם רובם באמת, חוץ מקרפד שהוא הרפתקן, זה טיפוסים, כל אחד מהם הוא טיפוס בפני עצמו, וקנת גרם באמת הצליח לצייר כל אחד מהם בצורה כזאת שאתה ממש מרגיש שאתה מכיר אותו ויכול להזדהות עם הרגשות שלו. אז למעשה מי שמחפש באמת נגיד אקשן, זה לא הספר בשבילו, אבל כן זה ספר על טבע האדם והטבע שהוא חי בתוכו. כי יש שם הסתכלויות כל כך יפהפיות על רגש, על חברות, על נאמנות. וגם על טיפוסים מטורפים כמו קרפד שהיה מניאק של מכוניות, אולי כמו סיינפלד אגב.
כן, שיש לו תוכנית.
כן, אז זה באמת כאילו ספר על כלום, אבל הוא הצליח, קנת גרם, להפוך את הכלום כביכול הזה לסאגה שבעיניי היא מרתקת להפליא. יש איזה קטע שבו הוא פוגש איזשהו עכברוש נדמה לי שבדרכו הוא עוצר על יד נברן ומספר לו על הרי נמל וההתרגשות של התיאורים האלה, ואבא שלי תרגם את זה כל כך יפה. אני בקטע הזה לא שיניתי כמעט פסיק, כי זה היה, אתה מרגיש לפעמים שהתרגום קולח כמו מוזיקה. לפני שהתחלנו להקליט, דיברנו קצת על שמות, השם למשל, הרוח בערבי הנחל, רוח בערבי הנחל. זה לא תרגום מדויק של The Wind in the Willows, ואבא שלי כשהוא רצה לתרגם את זה בזמנו, בשנות ה-80, קרא לזה הרוח אשר בערבות, ותקשיבו לבד, כאילו הרוח אשר בערבות, צריך לנוח חצי שעה אחרי שאומרים את זה. הרוח
ממש.
בערבי הנחל זה כמו נחל, זה זורם. אז באמת התיאורים, בחריג דבר פה כתבתי, צריך היה משורר. אני לא משוררת, יש לי כישרון לחרוזים ואוזן לירית שירשתי משני הוריי, שאימא שלי גם אוהבת גדולה מאוד של השפה העברית ובעצמה הייתה מתרגמת וסופרת, לדעתי כסופרת יותר מוצלחת מאבא שלי. הסיפורים שהיא כתבה היו הרבה יותר יצירתיים ונועזים כביכול מהסיפורים של אבא שלי, שרובם היו שטנציים בעיניי, זאת אומרת, סוג של דברים שאתה יכול לצפות מראש. אבל כמתרגם הוא היה מדהים, ומה הייתה השאלה?
איך היית ממליצה עליו? אני חושב
אה,
שהתלהבת
אמרת
מזה, כן.
כן.
זה
כן,
הייתה
לא
בהחלט...
לחובבי אקשן, אבל
כן. יש גם, אבל יש קצת אקשן. לקראת הסוף ממש יש...
נכון, יש מלחמה, יש גם הרפתקאות מטורפות של קרפד, הכל, כל הקטעים עם קרפד הם מרתקים ומצחיקים נורא.
כן, שמעתי מישהו מתאר את זה נורא יפה, שזה ספר בלי עלילה עד שמגיעים לקרפד. הוא כאילו מניע את כל העלילה, וגם בסוף יש איזה משהו נורא יפה מי שקורא, הפרק 12 נקרא חזרתו של יוליסס. אני לא זוכר איך את תרגמת, אבל ככה זה באנגלית.
כן, רוב השמות הפרקים היו של אבא שלי, שיבת הגיבור.
שיבת הגיבור, כן, אז באנגלית במקור זה Return of Ulysses, שזה ממש... יוליסס שאנחנו מכירים מהומר אוס, ואני שאלתי את עצמי, כאילו, לפני שזה, מה, איפה יוליסס? וכן, הם משתלטים בחזרה על הבית. זאת אומרת, כמו שאמרת, יש מלחמה בסוף, הפרק האחרון, זה ממש קרפד, אחרי שהסתבך בכל הצרות בעולם בערך, ושהה בכלא, והצליח לברוח, אז השתלטו לו על הבית. קצת כמו שאודיסאוס חוזר, ו... כן, יש גם משהו... כאילו, כשאת מתארת את זה, וגם קראתי אותך בראיונות וזה, את מדברת באמת על הדמויות עם העומק, באמת כל אחד הוא טיפוס, אבל טיפוס מאוד מיוחד וזה. ומצד שני גם קראתי תיאורים שזה כאילו ספרות ארכיטיפית. את יכולה לחשוב על, נגיד, זה לא קרפד, זה הקרפד, זה לא נהר, זה הנהר, וכאילו... איזה כביכול תופסים איזה ארכיטיפים בעולם, ואני מעניין אותי השילוב הזה, האם את רואה את זה כ...
לא הבנתי כל כך, תסביר מה אתה מתכוון שאומרים שזה ארכיטיפי,
זה
הקרפד.
כאילו תופס טיפוסים מסוימים בעולם, נגיד קרפד, אז הוא הטיפוס המתמכר, הוא מחליף כל... זאת אומרת, הוא מתחיל עם כרכרה, בכלל בהתחלה אומרים שהוא בכלל אוהב סירות או משהו כזה, הוא מתחיל עם
כן, ואז הוא
כרכרה,
מחליט, כן.
כן, נכנס ברכב, הוא עכשיו רק בעניין של רכבים וכולי, יש את, כן, גירית שפשוט אוהב להיות בבית, לא אוהב את החברה, זאת אומרת, יש כל אחד הוא כזה, מין, קצת אולי כמו סיינפלד, שיש שם כל
זה מה
אחד
שאני
שהוא
אומרת.
טיפוס בעולם.
אבל עדיין, באמת, באופן כללי, זה כמו שאומרים, שכל הסיפורים בעולם אפשר לחלק לשלוש, תמיד יש איזה מישהו, יש X, הוא רוצה להשיג את Y, אבל בדרך יש Z שמפריע לו, ועל זה הסיפור. על איך הוא בכל זאת מציג את Y למרות Z. אז יש איקס טיפוסים גדולים, הרי גם יש כל מיני תורות שמחלקות את הטיפוסים האנושיים לתשעה טיפוסים, הנהנתן, הפילוסוף, אבל מה שיפה זה ש... אז יש טיפוסים, אבל הוא לא המציא את זה, אבל כל טיפוס כאן הוא מיוחד, זה כמו שאין עוד סיינפלד, אין עוד קרמר, אין עוד אילן, כל דבר, יש להם... הקטע הזה שבו הם הולכים, הם טועים ביער, ואז פתאום הם מגלים את הבית, מי זה מגלה את הבית שלו? פתאום, הקטע הזה שפתאום הוא חופר משהו והוא קולט חתיכה מהדלת, חפרפר, כן.
כן, חפרפר,
כן,
חפרפר
חפרפר, אז...
ונברן מוציאים את הבית, כן.
כן, הקטע הזה שבו הוא כל כך רוצה לחזור, ונברן ממהר, הלב שלו נקרע, והוא מתאר את זה, זה פשוט סוג של אושר לקרוא את התיאורים האלה, כי הלב זז, אתה קורא כמה מילים, זה תמיד, אני אומרת, הקטע הזה של היופי של הספרות. על דף לבן אתה רואה צירוף של כל מיני אותיות עם נקודות וזה וזה, ואתה קורא, ופה, מאחורי ה... המוח ואחרי העיניים שלך ומתחת לגולגולת מתרחשות דרמות שמגיעות ללב שלך ומזיזות אותו, כאילו איפה עוד יש דבר כזה? אין.
כן, באמת אני חושב ש... אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל כאילו שהספרות זה הדרך להיכנס לאדם לתוך הראש, כי בסרט כבר נותנים לך את הכל. זאת אומרת, אני אוהב סרטים, כן? זה לא ש...
כן, כן, בסרט אתה פסיבי, בספר אתה גם יוצר, כי זה אתה מלביש את המילים האלה בדמויות ובתנועות בתוך הדמיון שלך, ולכן בגלל שאתה משתתף, אז היצירה נהיית גם שלך, יותר מאשר כאשר אתה צופה פסיבי. ובאמת אני רוצה להגיד שבזה זכינו, אנו המתרגמים והמתרגמות, כאשר אנחנו מתרגמים ומתרגמות, אני אפסיק להיות מרב מיכאלי ברגע זה, ספר, אז אנחנו נכנסות מאוד מאוד לראש של הסופר. זה דרך נפלאה להיות באינטימיות, למשל כשתרגמתי את אליס, את שני ספרי אליס, הייתי באינטימיות מוחלטת עם לואיס קארול, עם צ'ארלס דודסון, בגלל שממש כל בוקר הייתי מתעוררת בשמחה מתרוננת, אני הולכת לפגוש אותו שוב. זה התענוג, אז בזאת זכינו.
מעניין, וזה כאילו לפגוש אותו, זה מן הסתם מבעד לטקסט, אבל זה לא לפגוש את אליס, זה לפגוש את דודסון, כמו שאת אומרת.
מי שאוהב שפה, זה כמו שאתה יכול להתאהב בבן אדם רק כשהתכתבת איתו, לא פגשת אותו, או שיחת טלפון, או משהו
קרה
כזה.
לי הרבה, כן.
ואתה אפילו לא יודע איך הוא נראה, אבל אתה מרגיש משהו בקול. אז יש משהו בקול של הכותב, זה נשמע כמו אוקסימורון, אבל זה מה שאני אומרת לפעמים כששולחים לי כתבי יד, ואני אומרת לבן אדם, אני מרגישה שיש פה קול של... קול של כותב. יש אנשים שם מוד ודדדה וטיטיטי והם יודעים איך לנסח ולחרוז וזה, אבל אני לא מרגישה את הקול הייחודי שלהם. זה כאילו משהו, הם מוכשרים בלצרף מילים ולחרוז, אבל לא עובר דרכו קול. אז בספר, הבחירה של המילים, אתה קולט מניואנסים נפשיים רגשיים של הכותב, בגלל הדרך שבה הוא בחר את המילים ועובר ממשפט למשפט, ובונה סצנה ובונה דרמה, זה אינטימיות. אינטימיות לשונית אולי, אבל היא רגשית גם. זה נורא כיף.
כן, במובן הזה נראה לי שקנט גרם עושה באמת עבודה יוצאת מן הכלל, כי באמת, כמו שאמר, אין כל כך דרמה, ובסצנות לא קורה הרבה, הם איזה 200, זה לא 200, זה ספר של 200 עמודים, וזה מרגיש שהם איזה 200 עמודים רק בפיקניקים. ועדיין אפילו בתיאורים שלו של הטבע והעונות המתחלפות והצבעים, וגם יש כל מיני רגעים שהם, אולי נדבר על זה, הרגעים המיסטיים ממש, כאילו משהו בטבע, וזה באמת מזכיר איזה, והרבה מדברים על זה, איזה ג'נטלמנים אנגליים כאלה שאין להם עבודה. היום אנחנו אולי מסתכלים על זה בקטע רע, אבל מי לא היה רוצה שלא תהיה לו כל כך עבודה, והוא היה מתבטל כל היום עם חברים, וזה בהחלט ספר על ידידות, כן. סיינפלד זה באמת דוגמה גאונית, מה שנתת.
זה עלה לי, רק כשתיארתי את הספר, פתאום קלטתי, אמרתי, וואי, סיינפלד, שלום לך, קנט גרם, לוי, איך קוראים לו? לוי דיוויד.
למי? לא, לא הבנתי.
לארי דיוויד, כאילו, לארי
לארי
דיוויד
דיוויד,
יסר
כן.
את סיינפלד יחד עם סיינפלד, אז...
נכון, כן. ויש משהו מעניין שקראתי בראיון שנתת בוויינט, ואת אומרת, זאת אומרת, גם אני רוצה להתחבר לעניין של האנשה. את אומרת שם דווקא העובדה שהדמויות הן חיות, זאת אומרת, ממש חיות, animals, זה מה שמסייע לספר להיות על זמני. אז נכון, הם דמויי אדם, וזה ברור שהם דמויי אדם, יש להם כסף, והם לובשים חליפות לפעמים, ואפילו שזה רגע שקרפד מסדר את השיער שלו, לא ברור מה הולך שם, ויש לו סוס, כן, איך לקרפד מוליך סוס, גם זה,
ונוהג
וסלי פיקניק
במכונית.
וכולי, וגם מה שהם אוכלים זה לא מה שאוכלות חיות, הם אוכלים סנדוויצ'ים ונקניקים, ו...
מעורר תיאבון, תיאורי מה שיש
כן.
להם בסל הפיקניק, זה הזוועה.
וגם הם גם חצי הוביטים, זה די ברור שהם הוביטים, למרות שההוביטים באו אחרי, כן? אבל מעניין אותי העניין של האנשה, כי זה באמת לא ניסיון בדיוק לתאר לנו חיות, אבל כן יש איזה משחק, כי הם חיים על השפה של הנהר, אז כאילו לדעתך הם יותר בני אדם או יותר חיות?
ברור שהם יותר בני אדם. אני אגיד לך, קודם כל, בעניין הבעלי חיים, הרי זה טריק מאוד ידוע בספרות ילדים, הזרה שעוזרת לילד להתחבר ולהזדהות. ילד שרואה סיפור על ילד בלונדיני שמנמן, והוא שחום ורזה, נגיד, יהיה לו קשה להזדהות כשהילד כל כך שונה ממנו, ומצד שני, גם אפילו אם יהיה נורא דומה, זה קצת יאיים עליו ש... רואים אותו, מספרים על משהו שהיה לו גם, וזה משהו קצת נסתר ואינטימי, והנה מספרים על זה, זה מאיים, בקיצור, זה יוצר, יכול ליצור ניכור אצל הילד הקורא. ולעומת זאת, ברגע שזה קורה לבעל חיים, אז האפרוח שרצה לברוח מהבית וכל זה, הרבה יותר קל לקרוא על זה, ונפשית זה משפיע על הקורא הרבה יותר טוב, כי זה חודר לו בערמומיות, כאילו מאחורה, בלי שהוא שם לב כל המסרים. עכשיו, יצא שהספר הזה, מראש אמרתי, כל פעם ששאלו אותי עליו, שלדעתי הוא בכלל לא ספר ילדים. מה שקרה הוא שבספרות פעם בכלל לא יצאו ספרים לילדים. וכל מה ש... כל ספר שהיו בו, שלא היה בו סקס ולא היו יותר מדי אלימות, אז זה נחשב לספר ילדים. ככה נגיד רובינזון קרוזו, אליס בארץ הפלאות, ובוודאי ספרים על חיות. הרוח בערבי הנחל, בגלל שזה חיות, אילולי זה היה חיות, זה לא היה ספר ילדים. יש כאן אלימות וכל מיני דברים, פשעים וזה וזה. אבל ברגע שזה על חיות, אז זה הופך את הספר יותר מהר לספר ילדים. והדבר היחיד, שבאמת, לא יודעת היחיד, אבל זה מאוד עוזר, הקטע הזה שהם חיים בתוך הטבע, זה עוזר לו ליצור כל מיני סצנות ודרמות שמקרבות את הנפש שלנו לטבע, למקומות, כאילו, זה לא מה שקורה כשאתה חי בתוך בירות לגו מבטון עם רעש מסביב וכל זה, זה הרבה יותר נינוח. והקטע הזה של החיות שהן חיות שלא נודדות, ואלה שכן נודדות גם עזר לו לעשות דיכוטומיה בין הטיפוסים השונים. אבל מעבר לזה, זה בני אדם, ברור.
זה מעניין אותי, את אומרת באמת שזה לא ספר ילדים, זאת אומרת, הוא כן כותב את זה לבן שלו,
כן, שאחר כך
הנער.
התאבד על פסר, כן.
כן,
לא
בגיל...
בגלל הספר הזה, לא בגלל הספר.
לא, זה בגיל 19, וכן. הוא לא הייתה לו, לא הייתה לו את הידידות הזאת, שהוא לא הצליח כנראה לקשור קשרים, בניגוד למה שהספר באמת כל הזמן... אני חושב שאם יש ערך, זה לא ספר דידקטי כמו שאמרת, אבל אם יש ערך עליון זה הידידות, ואפילו הוא מר קרפד שהוא הכי אגואיסט והכי זה, כשהחברים שלו רואים שהוא כבר קצת השתגע, הם עושים לו מין מעצר בית כזה
כן, כמו
ודואגים לו.
נרקומן, זה ממש מזכיר, כמו שהם מנסים לגמול נרקומן,
ממש,
ועושים עליו שמירה, לא נותנים לו לצאת וכולי, זה ממש אותו הדבר. וגם החברות שהוא מתאר, שזה ערך נהדר להנחיל לילדים, אני מרגישה שנמני הנימים והניואנסים של הדינמיקה בין הטיפוסים, כמו החפרפר ונברן וכל השאר, וקרפד והחברים שלו, הם הרבה יותר בוגרות מאשר ילד יכול לקלוט. בגלל זה אני אומרת שזה לא ספר ילדים. כי זה באמת, אני זוכרת שקראתי את זה כילדה, לא נשאר לי מזה כלום בראש. כשקראתי את זה שוב כדי לעדכן בתרגום של אבא שלי, זה היה כמו ספר חדש. לא זכרתי את כל המסע הרגשי שהספר מוביל אותך, לא היה זכור לי כלל. לא עברתי עם הספר הזה שום מסע רגשי, כשקראתי אותו כילדה, קראתי על מה שקרה שם, וצחיק אותי שהקרפד בורח מבית הכלא, והתעלולים שלו, אבל נימי הנימים של הרגשות ושל התהליך הנפשי שכל אחד מהם עובר, כל הטיפוסים ביחד ולחוד, לא נשאר לי כילדה בכלל. אז אני די מסיקה ש... גם עכשיו בקריאה החוזרת, שלא, זה ספר יפה לילדים בתור, כמו לראות סדרה שהם לא יבינו ויראו עוד פעם כמבוגרים, ואז ייהנו כמו שצריך.
כן, זה קצת מזכיר לי, זה לא אותו דבר, אבל בפיקסאר שתמיד יש את הרגעים למבוגרים, זה סרט ילדים, אבל תמיד יש רגעים למבוגרים, אז פה זה, זאת אומרת, זה ממש ספר שתויג לא נכון באיזשהו מקום.
כן. הוא כתב את זה לילד, אבל זה לא ספר לילד. להפך, אולי זה קצת ישרה, אולי זה אפילו לילד בודד וחולני, יכול להשרות דיכאון בספר כזה. אני חייבת לומר באמת.
יש הרבה נוסטלגיה
מה שאין לו, אין לו את כל זה.
כן. זה גם הרבה נוסטלגיה לרוח בערבי הנחל. זה כל הזמן, לא יודע. רצון זה גם לא ברור למה, זאת אומרת החיים שלהם סבבה, הם קצת יוצאים להרפתקאות, אבל עדיין הם כל הזמן מתגעגעים, אולי זה הסופר מתגעגע, הוא גם דיבר על זה,
נכון.
שהוא גדל והכפר והטבע וזה הלך ונעלם, וזה
נכון.
בתחילת המאה ה-20, מה יש
נכון.
היום? היום כבר לא נשאר
לא.
לא נשאר אפילו מה שהיה לו אז כנראה.
אבל נדמה לי שעושים, יש איזה טיולים שעושים לתיירים, לא לאורך הנחל שלו, שהוא כאילו מצאו את המיקום, אולי דני קרמן, שיש איזה טיולים מאורגנים בעקבות הספר.
אה כן, דני קרמן נוסע ומעניין.
כן, לדני קרמן יש הרבה מסעות בעקבות ספרים בלונדון ובאנגליה בכלל, שזה
אני לא הכרתי.
מכורתו הנפשית כנראה של דני, למרות שהוא יליד קרקור.
מעניין. טוב,
כן.
לכל אחד יש את האופק האחר הזה, כנראה. את אומרת גם, זה קראתי, אני חושב, גם באותו רעיון, או שלילדים היום יש פחות סבלנות לספר הזה. אז אמרנו, אולי זה בכלל ספר למבוגרים, והקריאה בו טובעת רוב קשב, ומתאימה בעיקר למטיבי קרוא, רגישים ורומנטיים. ואני רוצה להגיד שמבחינתי זה באמת הספר האנטי-מודרני, במובן הזה שכאילו צריך להתמסר אליו, זה לא מארוול, זה לא הרפתקאות, זה אפילו לא אליס בארץ הפלאות, שכל שני עמודים
ברור.
איזה טירוף אחר קורה.
כן.
זה משהו אחר לגמרי.
כן, לגמרי. אני פתאום סתם פותחת את הספר באקראי, לחם צרפתי באורך מטר, נקניק שמתוכו התפרץ השום בזמר, פיסת גבינה ששכבה והתייפחה. זה כמו מתפריט של אייל שני.
כן, העגבנייה החוצפנית.
כן. רציתי אולי להקריא את הקטע קטן
בטח.
מהתיאור של, אם זה יהיה ארוך מדי, מקסימום תקצץ, מהתיאור שכשיורד הים, הרי נברן פוגש את הזר הזה, אז הוא פורק את הנקניק שבתוכו התפרץ השום בזה, אך בראש הים, זה היורד הים שלנו, שהוא מוביל את מאזינו התם מנמל לנמל בספרד, מוריד אותו בליסבון ולשם ולשם, ואז הוא מספר לו, זה הקטע שכל כך נהניתי ממנו, בין כה וכה הגיע ארוחתם לסיומה, ויורד הים, שבע ומחוזק, קולו נמרץ יותר, ועיניו קורנות בזוהר, שכמו נלכד מאיזה מגדלור מרוחק בלב ים, מילא את כוסו בתירוש האדום והלוהט מן הדרום, ורחן לעבר נברן המים, כופה עליו את מבטו ואוחז בו גוף ונפש בשעת דיבורו. עיניים אלה היו בגוון הירוק אפור המשתנה, עטור הקצף של ימי הצפון הגועשים. בתוך הכוס האירה אבן אודם יוקדת שנראתה כלב ליבו של הדרום, ההולם למען זה שהעז להיענות לתאימותיו. צמד האורות, האפור המתחלף והאדום יציב השתלטו על הנברן, לוכדות אותו, אבל מה שרציתי יותר לספר זה על איך הוא עוקב בלב פועם עקב הנברן אחר ההרפתקאות בתריסר נמלים, אחרי הקטטות, המנוסות, המפגנים, קשרי הרעות, עלילות הגבורה. הוא חיפש אוצרות באיים, דג בגלגונות שקטות, ונמנם כל היום על חול לבן וחמים. לאוזניו הגיעו שמועות על דיג מצולות ועל שלל עצום ומוכסף שהעלתה הרשת באורך מייל, ועל כל מיני סכנות ועל סוכנות, ואז ההרפתקן מספר, ועכשיו אני שב ויוצא לדרך. ממשיך דרום מערב, הימים על ימים, שכולם ארוכים וספוגי אבק, עד שאגיע לבסוף אל עיירת, עיירת, צריך לדעתי, החוף הקטנה והאפורה, מוכרת לי כל כך. שם, מבעד לפתחים אפלים, יורד מבטך לאורך גרמי מדרגות אבן, ששוחחי ולריאנה ורודים וגדולים תלויים מעליהם, עד לרצועה של מים כחולים המנצנצים בתחתיתם. וכולי וכולי, אני יכולה להקריא ככה עד אין סוף. אז הוא פשוט, הנברן מקשיב לו, ואז העיניים שלו גם כן משתנות פתאום. הוא כמו מאליו קם ומתחיל להרוז מחדש את סל הצידה, אחרי שהפרפתקן הולך, מכניס אותם לילקוט, נכנס, ואז בדיוק החפרפר רואה אותו, והוא אומר לו, מה זה נברני, לאן אתה הולך? שאל החפרפר בפתיעה עצומה. הולך דרומה עם כל השאר, מלמל הנברן בקול חד גוני וחולמני. קודם כל לעבר הים, ואחר כך על סיפון אונייה, ומשם אל החופים שקוראים לי. החפרפר, שהיה כעת מבוהל לגמרי, התייצב מולו, הביט לתוך עיניו וראה כי הן קפואות ומזוגגות, וגונן הפך אפור מפזז ומתחלף, לא הנה ידידו, כי עם עיניו של איזה בעל חיים אחר. אז הוא גורר אותו, ממשליך אותו על הרצפה, וקושר אותו שהוא לא יעיז להתחיל לארוז ולעבור לדרום החם. וזה קטע כל כך יפה, איך הוא קולט, מסתכל לעיניים שלו, קולט מעבר אליו, הוא אומר, לא, אני לא אתן לו לעשות את זה, זה בניגוד לטבע שלו. והוא מחזיק אותו שם עד שהוא, העיניים שלו חוזרות ומצטללות והופכות לעיניים המוכרות של הנברן. אז כאן כאילו החפרפר מחזיר לו טובה אחרי שנברן שיקן אותו אצלו, הוא בעצם מציל אותו מעצמו.
כן, ובאמת, את אומרת, בניגוד לטבע שלו, זה באמת הדמות שאומרת, אני לא יוצא מהנהר, מה, הנהר זה החיים.
בדיוק.
כאילו, ואז בא מישהו ומוכר לו איזה דמות, ואני חושב, זה בקטע הזה שהוא קצת נכנס לדיכאון, והפתרון הוא תכתוב, הוא אומר לו, תכתוב. זאת אומרת,
נכון.
כן.
זה בעצם קנת גרם מדבר עם עצמו, אני חושבת.
ממש.
כן,
כן,
נכון.
גם אני
וגם
חשבתי על זה.
אתה גם שואל את עצמך, ואם החפרפר לא היה מציל אותו, אולי כאן הייתה מזומנת סוף סוף, נברן יושב בבית, איזו הרפתקה שהייתה משנה לו את החיים, וזה, למה עצרת אותו? זה גם סוג של דילמה, זה משהו שהקורא צריך לפתור בינו לבין עצמו, האם הוא עשה לו טובה? או אולי עצר אותו, חסם שור בגישו.
כן, אבל אני חושב שהספר כאילו באיזשהו מקום אומר לנו שגם יש משהו נורא מסוכן בהרפתקאות, שאנחנו רואים את זה כמובן מגולם בקרפד. זאת אומרת, בניגוד להוביט, נגיד שבילבו צריך לצאת להרפתקה, פה אומרים לך, לא, דווקא בוא נישאר בבית.
יש קסם בדברים הקטנים, בוא
כן,
תסתכל.
נלך לבקר חבר, אולי תלך לבקר חבר, יש איזה סיפור של קפקא שמתחיל ככה. זאת אומרת, זה אם כבר ההרפתקה הכי גדולה, אז תלך
נו,
כמה
אמרנו
רחובות.
סיינפלד, נו, הנה, בבקשה.
כן. את אומרת באחרית דבר משהו שממש ריתק אותי, ואני קצת רמזתי על זה בהקדמה. קודם כל, זה הספר הראשון שאבא שלך מתרגם, והוא לא מדבר עם אף מו"ל, הוא מחליט, אני... זאת אומרת, גם מעניין אותי מה תפס אותו כל כך, אם את יודעת,
הוא
ויום
התאהב.
אחד הוא... יום אחד הוא מגיש את הספר להוצאה, וגם זה גם סיפור עצוב מצחיק כזה, שאומרים לו, היית, איחרת ביום, זאת אומרת, יונתן רטוש, המתרגם והמשורר הגדול, שנתן את השם הרוח בערבי הנחל, שעד היום אנחנו משתמשים בו, הוא כבר הגיש את זה יום לפני, חתמנו איתו כבר חוזה על זה. אז מה, הספר, התרגום של אבא שלך שוכב את זה 30 שנה? כי הספר
משהו
של
כזה,
רטוש יוצא בשנות ה-50.
את התרגום הראשון הוא תרגם בעט פארקר ירוק, עט ציפורן, בכתב ידו הפניני, וכעבור, כן, כ-30 שנה הוא כבר תקתק אותו, הוא עדכן אותו, הוא כבר היה מנוסה, הוא היה מתרגם הרבה יותר מנוסה מאשר אז, אבל מה שקרה, הוא גם חשב הוא חשב שהוא גילה את הספר. הוא כנראה אחת הסיבות שהוא לא הלך קודם, כי הוא אמר, יום יום, מצאתי יהלום, אני אלטש אותו, אלטש אותו, ואז אני אביא אותו לצורף.
וואו.
אז באמת זה היה, אני זוכרת את היום הזה כשהוא חזר הביתה, זאת אומרת, הייתי תינוקת, אבל כשהוא חזר הביתה עצוב. אז, ואני זוכרת, הוא סיפר לי על זה כמה פעמים, אבל אחר כך, סוף סוף, המעגל נסגר כשהוא הוציא... התרגום של יונתן רטוש, יש עליו ביקורות, יש האומרים שהתרגום של אבא שלי עולה עליו, אני לא זוכרת כבר את התרגום של רטוש, אבל אבא שלי באמת, זה היה הכישרון העצום שלו לתרגם ספרות ילדים קלאסית, כאילו הסופר כתב את זה בעצמו בעברית.
כן, בהחלט. וגם אני נורא אוהב את הספרי מחקר, יש לו את השני כרכים על
שלושה.
שלושה, על ספרות הילדים, זה ממש...
איך נכתבו ספרי ילדים, כן, מרובינזון עד לובן גולו, משלגיה עד אמיל, ומטרזן עד לובן גולו, משלגיה עד אמיל, ורובינזון, משהו אחר.
כן, אז אני התכוונתי דווקא לספרים על אלה גם אני אוהב, אבל המחקרים על הספרות העברית, זאת אומרת, איך מתחילים לתרגם, אני חושב שזה כריסטיאן אנדרסן בשווייץ,
שני הספרים הגדולים האלה שלו.
כן, עם כל מיני תיאורים מהעיתונות וזה, זה באמת
כן.
מחקר ממש מרתק, שגם היה צריך להמציא את הספרות ילדים כמו כל ספרות, ואנחנו יכולים לחשוב על באמת ה... סתם, זה כבר נושא לשיחה אחר, אבל ביאליק, גדול המשוררים שלנו, גם כותב שירי ילדים, זאת אומרת, זה... יש איזה...
מעניין שהוא כתב שירי ילדים חמודים כל כך ולא היו לו ילדים.
כן,
זאת אומרת,
נכון.
כי רוב הסופרים מתחילים, הוא התחיל בכלל כלא לילדים, ורוב הסופרים שמתחילים ככה, מתחילים לכתוב לילדים אחרי שנולדים להם, או ילדים או נכדים. אבל ביאליק כתב שירים מאוד, שמאוד מותאמים לילדים וחיים עד היום, עובדה, למרות שהעברית עברה כל כך הרבה התפתחויות. אז...
ומנקודת מבט של הילד,
כן,
פרפר פרפר פרח חי, כאילו מי, רק
נכון,
ביאליק יכול לעשות את זה כנראה.
נכון.
ואת, אז זאת אומרת, אז הספר נמצא אצלכם בבית, זאת אומרת, התרגום ואבא שלך והאהבה שלו לספר הזה, ואת, מה, זה, גדלת עם הספר הזה?
לא, בכלל לא, קראתי אותו פעם אחת, בתרגום של רטוש כנראה, כשהייתי ילדה. זהו, ופעם השנייה קראתי אותו אחרי שאבא שלי, אולי גם כשאבא שלי תרגם אותו מן הסתם ב-80 ומשהו, למרות שכבר הייתי אימא ולמי היה זמן, אני מכירה את הספר הזה, אני לא קוראת ספר פעמיים. אבל, אבל כשקראתי אותו עכשיו, אז ראיתי כמה לא זכרתי אותו. תשמע, אני גם מגיל 17 כבר לא חייתי בבית של ההורים שלי, אז לא ממש ליוויתי את תהליך היצירה שלו. אבל כן, כל פעם שיצא ספר חדש, קיבלתי אותו עם הקדשה, ומה שהיה מעניין קראתי.
יפה. ובכל זאת, ב-2018, הנה, יש סדרה, סופרים מתרגמים יצירות מופת, ובתוך הסדרה הזאת את תרגמת כמה ספרים.
נכון.
אבל הראשון זה היה הרוח בערבי הנחל, נכון?
לא, הרוח בערבי הנחל יצא בהוצאת מחברות לספרות, לא בכלל בסדרה
זה
הזאת.
לא אותה סדרה, אוקיי,
לא,
כן.
בכלל לא.
נכון.
מה שקרה זה שאני, כשראיתי שהאחים ברקת ייסדו את הסדרה הזאת של סופרים מתרגמים ספרי מופת, אמרתי לעצמי, יואו, איזה חבל שאני לא סופרת, אני כל כך מקנאה. אז פתאום בנו אליי. אז אמרתי לצד, אני לא סופרת. אבל אני לא סופרת, אבל להם אמרתי, טוב, בסדר. ומתוך הרשימה שהם שלחו לי, הספר היחיד שדיבר אליי היה אליס. אז אמרתי לאחים ברקת, תקשיבו, אני חרדה קצת מלתרגם את אליס, כי התרגום האחרון שיצא לילדים, חוץ מהתרגום לגרסה המוערת בעין של רינה ליטווין, היה הספר של אבא שלי, תרגום של אבא שלי, אז אם אני עכשיו אתרגם חדש, זה יוריד אותו מהמדפים, איך אני פה עושה דבר כזה? זה נורא לא נעים לי. ואז אמרתי לעצמי, אני אפנה ליעל מולצ'צקי, ראש מחלקת ילדים ונוער בכנרת, ואני אשאל אותה, אולי אני אקח את הספר אליס ואני אעדכן אותו, מה שעשיתי בעצם ברוח. ככה זה נולד, תכף תשמע. אמרתי לה, אולי אני אקח את התרגום של אבא שלי לאליס ואני אעדכן אותו. סיפרתי לה שהציעו לי לתרגם. אז היא אמרה לי, אתה תקשיבי, התרגום של אבא שלך לא נס לאיכו. הוא מצוין כמו שהוא. אין מה לעדכן אותו. מה שכן, אם את רוצה, בואי תעדכני את הרוח בערבי הנחל. כי פה יש דברים, אבא שלך פה, ושם השמיט דברים נוצריים וכל מיני כאלה. ככה נולד בעצם העדכון שלי לרוח בערבי הנחל שלא הייתי חושבת עליו בעצמי, כי הספר הזה היה קצת רחוק ממני. ולעומת זאת, על אליס אמרתי לה, ואז היא אמרה לי, אגב, יש מישהי שכבר עובדת, כבר 3 שנים מתרגמת את אליס, אז מתישהו זה בכל מקרה ייצא עוד תרגום. אז תפסתי את הראש, אמרתי לעצמי, מה? ממילא? עוד מעט מישהו יעשה תרגום חדש של אליס, הרי אין כבר זכויות, וזה יוריד את הספר של אבא שלי מהמדפים. לא יותר טוב שאני אוריד את הספר של אבא שלי מהמדפים? ואז ישבתי ומולי היו התרגום של אבא שלי והתרגום של רינה ליטווין, וקודם כל עשיתי דראפט ראשון לבד, ואז התייעצתי איתם בכל מקום שהיו לי התלבטויות, התייעצתי עם שניהם פה ושם. אפילו עשיתי מחווה לאבא שלי, ונגיד, לכמו צב, קראתי כמו צב, מוק טרטל, שזה המצאה של אבא שלי. וזהו, וככה תרגמתי, ואני זוכרת, זה היה אחת התקופות המאושרות בחיי. אני עכשיו אמר, והיא אומרת לי, כבר 3 שנים היא מתרגמת אותה. אתה יודע כמה זמן לקח לי לתרגם את אליס?
כמה?
חודש וקצת. שזה, אני קראתי שזה אחד הספרים נחשבים לקשים ביותר לתרגום, בגלל כל משחקי המילים והשירים וזה וזה. אבל זה עלה, זה פשוט זרם מתוכי. הייתי קמה בבוקר ורצה בחדווה למחשב ועובדת כמה שיכולתי כל יום, גם כדי להספיק שמה המתרגמת ההיא כבר תכף גומרת. היא לא הוציאה. הספר לא יצא. היא עדיין מתרגמת אותה אולי, או שהיא ויתרה. אז אחר כך כבר היה לי מאוד טבעי לתרגם את מבעד לראי ומה אליס מצאה שם, חלק שתיים. וזה היה הרבה יותר קשה מהראשון, כי היה שם את הג'אבר ווקי והמתידמתי וכאלה. אבל היה תענוג גדול. ועוד ספר שנורא נהניתי לתרגם ממש ממש, זה ספר שנקרא בחזרה ליער מאה העצים. שכתב דייוויד בנדיקטוס, שזה ספר המשך לספרי פועדו. וזה בעצם, זה כאילו מה א' א' מילן, איך הוא היה ממשיך את זה בעצמו. כתוב בסגנון מילני, עם סיפורים מילניים, על הטיפוסים האהובים כל כך ביער מהעצים. והיוצר קיבל את האישור של ועד פוע עולמי, או אני לא זוכרת איך קוראים לדבר הזה, אבל יש כזה מין ועד כזה של פו, שמשגיח מאוד על כל מה שאנשים רוצים להוציא. איך נראה? הנה. המו"ל מבקש, קרן נכסי פו הדוב. וסוכנות קרטיס בראון, שעסוקים מאוד בלשמור על שמו הטוב של א' א' מיל, והם אישרו את הספר הזה שהפך לרב מכר באנגליה, מולדתו של פו הדוב. ואילו אצלנו הספר נקטל, נדמה לי עוד דני קרמן ויהודה אטלס אולי, בידיעות אחרונות יצאו, או בהארץ יצאו בשצף קצף נגד מי זה הדיוויד בנדיקטוס הזה שהעז לחלל את חלקת פו הקטנה. הם אומנם החמיאו לתרגום שלי, אמרו התרגום יפה מאוד, אבל מי זה מעז למוח? והספר נקבר פחות או יותר באמת. עכשיו, אתמול טיילתי בסופר, במקרה באיזשהו סופר שזה היה פעם ראשונה שטיילתי בו, הרגשתי קצת עבודה כמו כיפה אדומה ביער, ופתאום מצלצל לטלפון, וזה ג'קי לוי, אהובי, ידיד, אהובי מרחוק, כן, אני עוקבת אחריו שנים ומאוד אוהבת מה שהוא עושה. והוא אומר לי, היי, אתה מה, אני מצלצל אליו כי אני חייב לשתף אותך שאני קורא עכשיו עם ילדיי את בחזרה ליער מהעצים, ואין לך מושג כמה אני נהנה, את לא מבינה איזה שעות של שמחה ותענוג את גורמת לנו. והציע לי לצ'פר אותי בחזרה בכרטיס למופע שלו, שכמובן קיבלתי בשמחה, אבל זה אומר לי, אני פשוט הרגשתי שאני חייב להחזיר לך איכשהו על האושר שגרמת לי. ואמרתי לו, איזה אושר הוא גורם לי, הוא הזכיר לי, אני קברתי כבר את הספר הזה בתודעה שלי, ובזכותו פתחתי וקראתי ואמרתי לעצמי, וואלה, חמודה, עשית עבודה יפה. אז אני מאוד ממליצה עליו. מי שאוהב את פועדו, ולא נפגע באופן אישי מזה שמישהו העז לתרגם לזה המשך, אני חושבת שהוא מאוד 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 ייהנה, כי זה ממש, כשתרגמתי את זה, הרגשתי שאני מתרגמת את מילן. יש שם את הגאונות של מילן ואת אהבת אדם ואהבת הילד ואהבת התום ואהבת, אני לא יודעת מה, אינסופי, כמו של מילן. מאוד נחמד.
יודעת, את אומרת מילן, ובאמת, אז בוא נחבר את זה לרוח בערבי הנחל. הוא מילן, א' א' מילן, איבד את הרומן של קנט גרם להצגה מאוד מצליחה בלונדון, והוא כותב הקדמה לאחד מהתרגומים, לא אחד מהתרגומים, סליחה, למקור באנגלית, והוא אומר, זאת אומרת, לפעמים אני קורא את הספר הזה ואני מצטער שאני לא כתבתי אותו, ואני אפילו מתבלבל וחושב לפרקים שאני כתבתי אותו, אז יש, את רואה את החיבור הזה?
כן, יש משהו זה מפתיע שדווקא אצל סופרים בריטים, כי בדמיון שלי לפחות העם הבריטי הוא, יש לו מין נפש קצת מוזרה כזאת, יש להם, בגלל שהם גדלו, התרבות שלהם, הדרך שבה המשפחה סביב הילד היא מאוד נוקשה, יש להם כל מיני מוזרויות וחולניויות לאנגלים, אתה רואה את זה גם בהומור שלהם וגם בסרטים ובדרמות שלהם, ובכל זאת, משהו, למרות שכאילו, children must be, children must be seen and not heard, או משהו כזה, כל כך הרבה מגבלות הטילו על ילדים בבריטניה, ובכל זאת, משהו בנפש, יש להם משהו בנפש שהוא מאוד תם ומחובר לנופים ולהערכה של הטוב. לא יודעת איך להסביר את זה, אבל אני מרגישה שגם בקריאה של קנת גרם וגם בקריאה של מילן והטיפוסים שהם מתארים, יש סוג של הכרת אדם עמוקה ואהבה עמוקה והזדהות עמוקה עם רגש של כאב וכמיהה וגעגוע שילדים כן מרגישים. ילדים יש להם רגשות כאלה של כמיהה לא ברורה לאיזה משהו, איזה כיסופים כאלה, יש לנו את זה כילדים. והם שניהם, גם מילן וגם בנדיקטוס אגב וגם קנת גרם, מצליחים לתמלל את זה, לדברר את זה בכתב. אז אני חושבת שלא לחינם היה את הקרבה הזאת. יש משהו אולי בטבע האנגלי שהוא כל כולו כיסופים לשמש. תסלח לי שאני אומרת את זה, הרי כשאתה מגיע לאנגליה, אני חייתי בתחילת ימיי כבן אדם בוגר בהולנד. וגם הולנד זה ארץ אירופית וקרה, אבל בהולנד האור לבן, ממש אור של ציירים, לא לחינם יצאו משם כל כך הרבה ציירים מהולנד. זה אור לבן והוא לא עצוב. ואז נסעתי לי מהולנד לאנגליה, וממש לא הבנתי איך אנשים חיים פה, הייתי כבר לפני זה בלונדון, אבל לעבור מארץ אירופית אחת לאחרת, שם האור אפור. והחיים הם כמיהה לשמש, מתי כבר תצא שמש? שזה סוג של כמיהה לחום, לאור, למשהו שהוא משותף לכל בני האדם מהרגע שהם פותחים עיניים כשהם נולדים. באמת, כאילו זה. אז משהו כנראה בכמיהה הבריטית לשמש נוגע באיזשהו נים ילדי מאוד מאוד מובהק, ואולי זה חלק מהקסם שהופך את הספרים שלהם לספר ספרים שהם גם מבוגרים, שמחים לקרוא אותם, זה מחזיר אותם לאיזה מקום שכוח בנפש, וגם ילדים מתחברים.
כן, אני תמיד חשבתי על הילדות כגן העדן האבוד, אבל את אומרת גם אנחנו כילדים התגעגענו למשהו שלא היה לנו מעולם כנראה.
נכון, ואנחנו בעצם
טוב, זה...
מתגעגעים לעתיד, אנחנו מתגעגעים למשהו שיהיה לנו כשנגדל. כי העולם, אנחנו מרגישים שאנחנו בחיתולים כילדים, אנחנו רואים סביבנו את כל אלה שכבר השיגו אותנו, ואנחנו כמהים מתישהו להגיע למקום הזה שבו החלומות שלנו יתגשמו. אז ברור שזה, כן, זה מתקשר.
זה רעיון יפה, כן.
נכון. אתה נותן לי רעיונות טובים, אנחנו צריכים לדבר more often. גם הקטע עם סיינפלד וגם הקטע עם הנפש הבריטית, מאוד אהבתי. לא
אולי זה הספר הזה שהוציא ממך, ואני הופתעתי כאילו ממה ש... אם אני הבנתי נכון, רק שתרגמת אותו עכשיו, פתאום גילית אותו, כאילו.
לגמרי. גם את אליס, אגב, הקריאה האמיתית שלי הייתה, כשתרגמתי פתאום, אתה קולט את כל הניואנסים הקטנים האלה ומתמודד איתם, ויוצר אותם מחדש למען ילדים של היום פה בארץ, זה סוג של תענוג שקשה להתחרות בו.
כן, וגם ענית לי כאילו על משהו ש... זאת אומרת, האם כשאני מתרגם ספר שכבר תורגם, האם אני מסתכל על התרגומים? אז זאת אומרת, את הסתכלת כאילו גם כי זה תרגום של אבא שלך, אבל גם על תרגומים אחרים
בטח.
בעצם.
ההצעה שלי היא, דבר ראשון, דראפט ראשון לעשות בלי כלום. לא לקרוא על הסופר, לא כלום. לקחת כמו כאילו אתה קורא תמים שלא מכיר שום דבר ולא קיבלת הכנה. אני קוראת, אני מתרגמת תוך כדי קריאה, כאילו הספר לידי, אני קוראת אותו לראשונה תוך כדי תרגום, דראפט ראשון. ואז אני עוברת אליו. כשאני עוברת אליו, שוב מול המקור, אני, אחרי שאני קצת קוראת יותר סביב, אם צריך, על התקופה, על הספר או משהו כזה, אז אני, במקומות שאני מתלבטת, בהם אני מתייעצת, ואז זהו. ואז כבר למרבה השמחה יש אורחים, והאורחים מכירים אולי טוב ממני את התרגומים האחרים וזה וזה, ואז הם יכולים להעיר על דברים שלא שמתי לב אליהם. אבל זאת שיטת העבודה המועדפת אליי, כן להתייעץ עם מוריי ורבותיי, מה שנקרא, שבמקרה הזה רינה ליטבין, בגלל שזה היה הגרסה המוארת, יכולתי לראות מה עומד מאחורי כל מיני בחירות של ה... של הסופר. מה שכאן אגב, ברוח בערבי הנחל, כמו שכתבתי באחרית דבר, אני נורא גאה, אני לא יודעת אם עוד תספיק להכניס את זה, על ה-two fits, שאני הראשונה ששמתי לב לזה, ואפילו דני קרמן שהוא מומחה עולמי לרוח בערבי הנחל, לא שם לב לזה, ואבא שלי לא שם לב לזה, ואף מתרגם אחר לפניי לא שם לב לזה, ורק מישהי, חוקרת ספרות, לא זוכרת מבית אריאלה, אמרה שאני צודקת, שלא לחינם הסופר כתב ש-they had two fits, והוא מתכוון למשהו בברידג'. הם עמדו על הגשר והסתכלו, והוא לקח מונח ממשחק ברידג' והכניס כאן משחק מילים של בין משחק ברידג' והתקפי צחוק. ועליתי על זה ואני נורא גאה.
כן, יש באמת הרבה רמזים שם, המון, זאת אומרת...
נכון.
אני קראתי שהם משווים את קרפד למלך אדוארד, כי גם הוא היה, הוא מתואר כשמן, וכל פעם יש לו איזה הרפתקה אחרת, והוא מתמכר שוב למשהו,
כן,
וכן.
אז תשמע, אלה דברים שפחות עניינו אותי, כי הם לא אומרים לנו כלום ולא
כן, נכון.
רלוונטיים. כנ"ל למשל באליס, שיש מיליון רפרורים לדברים שילדים בריטים לומדים בבית ספר, ושירים, הוא עשה כל מיני... פרפרזות על שירים בריטיים מוכרים, אז אני עשיתי אותם על, על ביאליק, למשל, ביום קיץ יום חום, אז הפכתי את זה ל, לא זוכרת למה, ו, ולך אל נמלה עצל, כל מיני דברים כאלה, שיהיו רפרורים רלוונטיים לקורא שלנו.
אז שאלה לפני האחרונה, פרק 7, אני פשוט חייב לשאול על זה, זה אי אפשר להתעלם מזה, יש רגע ש... חפרפר ונברן יוצאים לחפש את הבן האבוד של הבן נאבד של לוטרה, אני חושב.
כן, פה זה לא לוטרה, כדי שזה לא
לותר.
יהיה נקבה, זה הבן של סמור. כן, לותר. כן.
כן, לותר,
של
פורטלי
לותר.
קוראים
כן.
לילד. והם יוצאים ומגיעים לאיזה אי, זה באמת, זה קטע מחשף פשוט, מחשף, וגם בסוף יש איזה כישוף שאליו אני חותר, קטע כל כך יפה, זה באמת, כאילו אמרתי, הרגעים המיסטיים, יש איזה מעט מאוד, והם מגיעים ומתחילים לשמוע חליל, והפרק גם נקרא חלילן
חלילן
בשערי
בשערי
השחר,
השחר. זה
כן,
שם
שזה...
של תקליט של, של מי?
פינק פלויד, זה האלבום
כן,
הראשון שלהם, כן.
בדיוק.
שהוציא בארט היה המנהיג,
נכון.
זה האלבום היחיד. ושם הם פוגשים את האל פן, או פן. מה, איך את קוראת את הדבר הזה? פתאום איזה פגניות, אמרת שאבא שלך הסתיר חלקים
אבא שלי
נוצריים.
הסתבך שם, אני כבר לא זוכרת מה הוא עשה, אבל הוא ראה בזה משהו כאילו עובד אלילים כזה, או אז באותה תקופה בארץ היה מאוד, הוציאו חזירים מספרים, ואסור היה להגיד את השם ישו עדיין, וכל מיני דברים כאלה. אז
כן.
בעיניו היה כאן משהו כנראה פחות מדי יהודי, או השד יודע מה. אז כשהוא פתאום החפרפר חש והנה יראה גדולה, מפה המקום של חלום השיר שלי, אומר הנברן, לחש הנברן כי מחושה. כאן, במקום הקדוש הזה, הוא ולא אחר, בטוח נמצא אותו. אז חש החפרפר פתאום והנה יראה גדולה נופלת אליו. יראה שהפכה את שריריו למים הרכינה את ראשו ונטעה את רגליו באדמה. לא הייתה זו אימת בהלה, אדרבה, הוא חש עצמו שלב ומאושר להפליא, אך הייתה זו יראה שהלמה ואחזה בו. בלי לראות ידע כי פירושו היחיד של הדבר הוא שאיזה רוח קודש נמצאת קרוב, קרוב מאוד לכאן. במאמץ נפנה להביט בידידו, וראה אותו משתופף לצידו, המום ורועד קשות, ועדיין שררה דממה מוחלטת בענפים המאוכלסים צללי ציפורים סביב להם. ועדיין הוסיף האור לגדול ולגדול. אולי לא היה מעז לעולם להרים את עיניו, למלא, אף שמנגינת הפליל הושתקה כעת, עדיין נדמו הקול והקריאה כמתבלטים ומשתלטים. הם לא יוכל לסרב, גם אם ימתין המוות עצמו להקותו בו במקום, מרגע שיסתכל בעיני בן תמותה על דברים אשר בצדק נשארו כמוסים. הוא לא רוטט, ציית, והרים בענווה את ראשו. ואז באותה צלילות מוחלטת של השחר העולה, בעוד אם הטבע סמוקה מאושרו של צבע בל יאמן, כמו עצרה את נשימתה לקראת המאורע, הביט הישר לתוככי עיניו של הידיד והמושיע. ראה את הקרניים המתעפלות לאחור, נוצצות באור היום המתגבר, ראה את האף התקיף והמעומקל בין העיניים הטובות, שהביטו בהם משועשעות מלמעלה, בעוד הפה המזוקן נסדק לכדי חצי חיוך בקצותיו. ראה את השרירים הרוטטים בזרוע שנחה על החזה הרחב, את היד הארוכה והגמישה, האוחזת עדיין חליל פן, שזה עתה נשמט מבין השפתיים הפסוקות. ראה את החמוקיים הנהדרים של הכפיים הזעירות, הניצבות על קר הדשא בשלווה מלכותית. ראה אחרי ככלות הכל, צנופה, ממש בין פרסותיו, שקועה בשינה עמוקה, בשיא השלווה והנחת. את דמותו הקטנה, העגולה, השמנמנה והילדותית של גור הלותר. כל זאת הוא ראה, לרגע אחד מרוכז וחסר נשימה, חד ובהיר מול שמי הבוקר. ועדיין, ככל שהביט, היה חי. ועדיין, ככל שהיה חי, מתמלא פליאה. נברן, מצא די נחשימה ללחוש רועד כולו. אתה פוחד? פוחד? מלמל הנברן. עיניו נצוצות באהבה שאין מילים לתארה. פוחד? ממנו? או, לעולם, לעולם לא. ובכל זאת, או, חפרפר, אני פוחד. אז השתופפו שתי החיות ארצה והוקינו ראשיהן בסגידה. פתאומי ומלא הוד, פי הגלגל החמה, רחב וזהוב מעל האופק שמולם. בקרניו הראשונות, שנורו מעל חלקות הירק, פגעו הישר בעיני החיות וסנברו אותן. כשיכלו לשוב ולהביט, נעלם החיזיון, והאוויר נמלא זמרת ציפורים מברכות את השחר העולה. וכאילו בין האלים אחר כך הוא קורא, המתנה הטובה מכולם שבין האלים הרחום וכו'. קיצור, יש כאן כאילו משהו כביכול פגני, נכון? ככה אמרת?
כן. זה לא דבר רע בהכרח, זאת אומרת,
בהכרח לא.
לא בעיניי, בעיניי לא.
בכלל לא, בכלל לא. יש כאן אפילו, התיאור כמעט אירוטי של החמוקיים והשרירים הרוטטים בזרוע והחזה הרחב והכל. אבל היצור הזה, התקיף עם הקרניים והכל, והשרירי, אוחז את הגור הלותר בין הפרסות, כאילו מגן על הילד, על הדמות חסרת האונים. כאילו כוח ועוצמה ואלוהות כמעט, משהו מאוד גברי. שוב, כל הספר הזה נורא 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 גברי, שיש בו סוג של אימהות ואהבה ורוח והגנה, ואז טרח, איך שהם רואים את זה, עולה השמש, סוג של אלוהות וזריחה ואופטימיות וחיים, כאילו נולדו חיים מתוך החיזיון הזה, שנראה להם קדוש. קשה לדעתי, זאת אומרת, אני לא רוצה לפרש את זה בצורה חד משמעית, מה שזה נותן בעיניי לקורא, זה תחושה של פליאה ומול פליאה, והוא כותב כאן סגידה, אבל זה כן, אולי גם פליאה והרגשה שכשהטבע מגלה את עצמו לפניך, יש בו משהו קדוש, מרוב יופי, מרוב עוצמה, מרוב, איך אומר, אם הטבע עצרה את נשימתה לקראת המאורע, זה כאילו, וואו, זה הוואו הגדול בעולם.
זה באמת האל היווני שמתאר את הטבע, הוא קצת דיוניסוס כזה באיזשהו מקום, דווקא האקסטזה וגם כתוב שם בצורה נורא מעניינת שהם לא זוכרים את זה. זאת אומרת, זה רגע אקסטטי והם לא זוכרים אותו אחרי זה, אבל הם
נכון,
כן חזרו עם הבן, זאת אומרת, זה מה שהיה צריך.
כן, הם אומרים, זו המתנה האחרונה והטובה מכולן שבין האלים מקפיד להעניק לאלה שהיא נתגלה לפניהם בישועתם, מתת השכחה, לבן תישאר המזכרת הנוראה ותגדל ותאפיל על השמחה והעונג, ולבל ירדוף הזיכרון הכביר ויקלקל את יתרת חייהן של חיות קטנות שנושעו ממצוקותיהן, למען יהיו מאושרות וחסרות דאגה כמקודם.
וואו,
כן, מדהים.
איזה תפיסה יפה על אלוהות, זאת אומרת אנחנו פוגשים אותה אבל לטובתנו עדיף שנשכח.
בדיוק, אחרת שאר החיים יראו לנו שוליים.
כן, אחרת נקים עוד דת ואולי יש מספיק כבר.
כן.
טוב, אז את כן, בסוף כל פרק אני מבקש המלצות לקריאה, את כן הזכרת את ההמשך של מילן. אבל בכל זאת אני רוצה לשאול, זאת אומרת, יש לך בלוג המתלהבת, אז...
אז תשמע, אני הפעם, אני אמליץ בתור נחתומה, סוג של נחתומה, זאת שמכניסה את הלחם לתנור, הוא לא כל כך לשה, אולי קצת שם סומסום למעלה. אני אמליץ על כמה ספרים שתרגמתי שחבל שיישכחו, שאני חושבת שהם נכתבו על ידי סופרים וסופרות גאוניים. אחד, בעצם זו אותה סופרת. אייבי ובין, סדרת אייבי ובין, שאני חושבת שהיא אחת הסדרות הכי טובות, אולי הסדרה הכי טובה שתרגמתי לילדים, על שתי ילדות בכיתה ב', נדמה לי, מאת אני ברוז, שהיא גאון, באמת, היא כתבה גם למבוגרים, אבל הסדרה הזאת היא מרגשת, היא שתי ילדות חברות, והסופרת כל כך רואה אותן, שתי טיפוסיות שונות. היא כתבה בצורה מרגשת כל כך, זה ספרים נורא מצחיקים, אבל היו ספרים שגם הזלתי דמעה מרוב התרגשות, והיו ספרים שצחקתי כל כך תוך כדי תרגום שרעדו לי הידיים על המקלדת. אז הסדרה של אייבי ובין שיש 12 ממנה ספרים. ואותה סופרת כתבה עוד ספר שלצערי יצא רק חלק ראשון והודיעו לי מההוצאה שכנראה לא יצאו ההמשכים שלו, כנראה כי הספר הראשון אולי לא הצליח מספיק. אז חבר'ה, תקנו אותו ותשכנעו את כתר להוציא עוד. זה נקרא התעלולים, לא, הרעיונות הלא מוצלחים של איגי. רגע, אוקיי. נבדוק בדיוק איך קוראים לזה, זו אותה סופרת, אחד הספרים היותר מצחיקים, הרעיונות הלא כל כך מוצלחים של איגי. זה ספר על ילד בן 9, משגע, משגע, מצחיק ומרגש, זה מה שהיא יודעת לעשות, אני ברוז, לספר דברים מצחיקים בטירוף שקורים לנו כשאנחנו ילדים, אבל גם עצובים וקורעי לב בצורה שהיא עדיין מצחיקה. אז זה, ולהמליץ על ספר שנקרא ארץ שאגות, שתרגמתי לאחרונה, ממש לפני, הוא יצא אולי חודש לפני המלחמה, שזה גם ספר שאני נורא מקווה שהוא יצליח, כי הוא גם ספר ראשון מסדרה, שלדעתי זה הספר ילדים הכי טוב שתרגמתי. עם כל הכבוד לאליס ולדוליטל ולפוליאנה, ולאייבי לוין. ארץ שאגות זה יצא בהוצאת סיגליות הנהדרת, שגם מוציאה את איזדור אמון בתרגומי, וכל החברות של איזדור אמון והבנת דודות שלה, וזו סדרה רבת מכר. אז באותה הוצאה יצא ספר שנקרא ארץ שאגות, זה על שני תאומים בני 11-12, הם במקור בני 11 ואני. ביגרתי אותם קצת לגיל 12 כדי לא לאבד את הגיל הזה. שני ילדים שכשהם היו, שני תאומים שכשהם היו קטנים, הם המציאו ארץ דמיונית, שהם קראו לה ארץ שאגות. הם היו מדי פעם עוברים לארץ הזאת, הייתה מין מיטה מתקפלת בעליית גג, והם היו נכנסים לתוך הכפלים של המזרון, ובארץ הזאת הם היו השליטים. והיו בנות ים, והיו היו להם חברים, היה לילד חבר נינג'ה, אבל היה גם בארץ הזאת טיפוס רע, מין צירוף של דחליל ועורב, שהוא נקרא אורביל, עורב ודחליל, ואי אפשר בלעדיו, הם יודעים שהם אי אפשר להוציא אותו, כי גם הטיפוס, גם הרוח חייב לשכון שם. והם שכחו מהארץ הזאת, כי הם כבר מתבגרים, כבר לילדה, לתאומה יש טלפון סלולרי, והתאום מרגיש שהוא מאבד אותה, כבר לא מעניין אותה לעשות איתו דברים. והסבא שלהם, שהם באים לבלות איתו את הקיץ, אומר להם, בואו, פיניתי לכם את העליית גג, בואו תעשו שם זולה לעצמכם וזה, ואז הוא משכנע את התאום להיכנס איתו לארץ שאגות. והוא לבד נכנס הסבא, וטרח, הוא נכנס לתוך המזרון ונחטף לתוך הארץ הזאת, הוא נחטף, הוא נעלם. ואז אין ברירה לשניהם, קודם הילד נכנס לשם, ואחותו לא מאמינה לו, אחותו אומרת לו, אוי, אל תבלבל את המוח, סבא סתם עובד עלינו, היא לא מסתרפת, והילד נכנס לתוך הארץ הדמיונית הזאת. ושם יש להם גם דרקונים שנכנעים להם, אבל הילדה היא זאת שיודעת איך להכניע את הדרקונים. בכל הספר, חצי ספר, אתה במתח, מתי תבוא, מתי תבין שזה אמיתי, שחייבים להציל את סבא, מתי, מתי? לא רוצה ספוילרים, אבל מתישהו זה די ברור, היא מגיעה וקוראת לדרקונים והם משתלטים על אורוויל, וזה ספר כל כך מרגש, כי זה גם הם מצילים את סבא, אוקיי? אז זה ספר שמדבר גם לסבים ולהורים וגם לילדים, הם עוברים שם מסע. ספר מרגש ומקסים, הם מוצאים שבט של ילדות עבודות שכן עוזר ולא עוזר. אני נורא 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 מקווה שיהיה המשך לסדרה הזאת, כי אני מתה לקרוא את הספר השני, ואני לא אקרא אותו עד שאני לא אתרגם אותו.
כן, האמת שגם אני מקווה, נשמע ממש ממש יפה.
נפלא, נפלא.
טוב, אז אתרה, המון המון תודה על השיחה הזאת. כן, הרוח בערבי הנחל, ועוד קיבלנו כל כך הרבה ספרים וכיוונים, וגם המלצה למתרגמים ומתרגמות, שזה היה מעניין מאוד.
נכון.
אז המון
זה
תודה.
כיף. המון תודה לך, חן, ותודה על הפודקאסט המעניין שלך, שהתחלתי להכיר אותו עכשיו, וכיף שאתה עושה את זה, זה תענוג.
איזה כיף, תודה.